מה שלומכם חברים?
מה קורה אדיר?
בסדר, אנחנו פה על לא טכני ולא במקרה, פרק חדש, מעניין. אני כאן איתכם אדיר קנדל ולצידי...
טל מוסקוביץ'.
אהלן, מה
מאוד,
קורה אחי?
נעים מאוד, נעים מאוד. וואי, הרבה זמן לא היינו ככה, מה שנקרא פרייבט.
נכון.
ארבע עיניים.
הבאת לי לפרק הזה איזשהו ורד.
כן?
למה? למה, מה קראת רומנטי היום?
עזוב רגע. בוא נדבר על רומנטיקה אמיתית, אבל באמת. אנחנו חייבים לסגור את הסיפור ולפתוח את הסיפור של הקני דלח של אמא שלך. בוא נסגור את זה אחד ולתמיד. מה הולך שם?
תראה, הסיפור הוא הרבה יותר עמוק ממה שאתה חושב. הייתה איזה מישהי בבית ספר שמאוד רציתי.
אוקיי.
ולא ידעתי איך לגשת אליה. עכשיו, בתור ילד אתה רוצה להרשים בחורה. אז אתה חושב, מה אני יכול להביא לה שירשים אותה? למזלי, היא לא הייתה אשכנזיה. היא לא ידעה את הטעם של קני דלח. אבל קני דלח טוב. הזמנתי אותה פעם אחת אליי הביתה, זה היה חול המועד, כאילו, אני שומר. במקרה מה שהיה לי, זה היה סיר קני דלח של אמא שלי.
זה היה בפסח.
זה היה בפסח.
כן.
כן, מה אמרתי?
כן, כן, לא, סבבה. משלים את הסיפור.
נתתי לה לטעום, והיא תאהבה.
בקני דלח או בך?
הקני דלח לא היה טעים, אבל היא תאהבה בי.
נהדר. כמה הסיפור הזה קרוב לאמת?
בוא נגיד ככה שהמצאתי אותו הרגע.
נהדר. אתה יודע אגב מה עשית פה עכשיו?
מה?
עשית פה אימפרוביזציה, ואתה לא יודע את זה. כן, אימפרוביזציה, שני העקרונות שלה, זה חיוביות והקשבה. וברגע שאתה חיובי, מקשיב ויצירתי, ואתה מאלתר, זה כי אימפרוביזציה
זה... אתה רוצה סיפור אמיתי מאיפה זה?
נו.
אני אוהב שאנחנו כל פרק, אנחנו נותנים את הג'וס, עוד אקסטרה. תכלס, יש לי דוד, שהוא סוג של גידל אותי שהייתי קטן, הוא כזה בדיוק היה חייל, וזה הייתי בא לי של סבתא שלי לישון אצלה, וכל פעם שהייתי ישן, הוא היה מספר לי כזה סיפור לפני השינה, וכל פעם, זה היה סיפור אחר, זה אומנם היה מתחיל בקטע מצחיק, שהוא היה אומר לי, אתה רוצה סיפור מצחיק או מפחיד, הייתי אומר לו, לא משנה מה, זה תמיד היה מתחיל, יום אחד היה לילה. ואז הוא היה מתחיל, תקשיב, סיפורים עזועים, כן. עזועים, 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 ואני חושב שזה הרבה הכניס לי, אגב, היה איזה פעם אחת שאחיין של אשתי ישן אצלנו, שני אחיינים, ואז אמרתי להם, סיפור מצחיק או מפחיד, הם אמרו לי מפחיד, ואז סיפרתי להם על המכשפה שגרה ביער בלי עצים.
חמוד, חמוד,
חמוד
מאוד.
התחלתי לספר סיפור, והיום אני מעביר את זה לבת שלי.
מדהים, יואו, 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 איזה מרגש. תקשיב רגע, בכלל הגענו לדבר על רומנטיקה בקוד. עכשיו, יש לי קצת דז'וו, כי כבר התחלנו איזשהו פרק ודיברנו על רומנטיקה בקוד. הפרק הזה לא הגיע לסיומו, עליו השלום מה שנקרא.
תספר לאנשים למה?
באתי לפרק הזה מאוד רומנטי, בלי קול, ו... יש לנו תיעוד, אם מישהו רוצה את התיעוד, יכול לשלוח לנו, נשלח לו את התיעוד, אבל הייתי נשמע כמו האנס ברחוב, בגדול, מאוד רומנטי. אז מה הקשר רומנטיקה לקוד?
זה סיפור מעניין.
מצחיק או מפחיד?
מה אתה מעדיף?
שניהם.
אז יום אחד היה לילה. סתם. מה הקשר רומנטיקה לקוד? בסוף... אנחנו בתור מפתחים, אני נותן להאמין שאנחנו אוהבים קוד, נכון?
נכון.
אנחנו קונים לו שוקולד ופרחים ביום אהבה.
ChatGPT, קופיילוט.
אנחנו אוהבים את הקוד שלנו. אנחנו הרבה פעמים מתאהבים בו, והרבה פעמים קשה לנו להיפרץ, כשצריך לעשות עכשיו איזה פקטור ולמחוק לנו זה. אנחנו כועסים. אנחנו אוהבים את הקוד שלנו.
נכון.
אבל יש לי לפעמים מצבים שזה הופך לשקרה. שאנחנו מגיעים לעוד יום ועוד יום, וכבר, אתה יודע, אנחנו רואים כל פעם את אותו קוד. ובאיזשהו מקום אנחנו מאבדים את החדווה. ואז אנחנו נכנסים לאיזשהו מוד כזה של, שעמם לי. זה כאילו, אני רוצה ריגוש. אתה מכיר את זה?
מכיר את זה. אני חושב שככל שאתה יותר עושה משהו שאתה מאוד מאוד אוהב לעשות, מתישהו זה נהיה שגרה, כי מתי שאתה פשוט עושה כביכול את אותו דבר, וזה סוג של רוטינה, אתה קם בבוקר, עושה את אותם דברים, מגיע לעבודה, כותב קוד, הולך קצת חברים, קצת שטויות, קצת דיילי, שמיילי, רטרו, מה זה כבר שאני על מה מדברים, חוזר הביתה, הולך לישון וזה. עכשיו אני בטוח שכל מי ש... אני מקווה, לא בטוח, שכל מי שעושה את המקצוע הזה שנקרא פיתוח תוכנה, אוהב את המקצוע שלו, ואוהב לכתוב קוד, כי אחרת הוא לא היה פה. יש גם כאלה שעושים את זה בגמנים אחרים, אבל נשים אותם רגע בצד. ואז באמת עולה השאלה, אוקיי, אז איך אני מאתגר את עצמי? איך אני אולי עושה את הדברים אחרת? היה לי דוגמה טובה בפרק שהתפוצץ לנו, שאתה יודע, אני ואתה גם אוהבים לקשקש בשכל. אוקיי?
מדי פעם.
מדי פעם, שלא מדובר בהודעות וואטסאפ, סתם. ורפרנס לסיפור עם... בפודקאסט עם אתי, לשיחות וואטסאפ בינינו. ובאמת, העניין הזה של דבר, ונגיד שיש לך פודקאסט, אז כאילו סוג של רוטינה כזה, כי אתה בא ועוד פעם עושה עוד פרק וזה, ובהתחלה אתה מאוד מתרגש לפגוש אנשים חדשים, ואז זה נהיה סוג של אותו דבר.
אתה כבר לא מתרגש ממני?
ממך ספציפית תמיד כל פעם מחדש, אבל אז עולה העניין הזה שאתה פתאום בא צרוד לפרק. אתה בא בלי קול באיזשהו מקום, אתה מאבד את הקול שלך. עכשיו, זה היה מאוד מוחשי, העניין הזה, בפרק של אז, ואתה כאילו סוג שצריך לתת הופעה, גם שאתה לא מרגיש טוב, וגם שלא בא לך, וזה, קבעת הקלטה, אנחנו קובעים הקלטות הזה, כבר עכשיו, אמצע מרץ, קבענו הקלטות למאי, שתבינו רגע, אתה קובע מלא זמן מראש, אתה צריך להופיע, אתה צריך לעבוד, מה שנקרא. לרוב זה כיף. עכשיו, זה גם מאוד מתחבר. אני לפני חודש העברתי גם סדנה על מוטיבציה למפתחים. סדנה מהממת, שבעצם עשיתי דאבל קליק לסדר יום שלי. ואפשר לקחת משם גם הרבה מסרים על העניין הזה, שאומנם אנחנו מפתחים, אבל הדבר הכי גרוע שאנחנו יכולים לעשות, זה לקום בבוקר, לפתוח את הלפטופ, לקשקש קוד, עד שמגיע הלילה, לא לשים לב לשעה, לא לשכוח לאכול וזה, לישון, חוזר חלילה, וזה לא משנה אם אתה עובד, אתה לא עובד, אתה בדרך לעבודה, גרוע מאוד. גרוע מאוד, למרות שאתה אוהב את זה הכי בעולם.
תראה, כמו בכל זוגיות, אני חושב שיש שני צדדים למטבע, והרבה פעמים הדיפולט שלנו זה לבוא ולהאשים את הצד השני. אנחנו באים, אומרים, זה לא אנחנו, זה הקוד. הקוד משעמם, הפרויקט משעמם, לא נותנים לי פיצ'רים מעניינים. כל מה שאני עושה פה כל היום זה בוטסטראפ. סורי שאני קצת טכני, אבל סתם זרקתי איזשהו משהו כזה נורא בנאלי. אבל לפעמים צריך להיות מסוגל לתת ביקורת עצמית, ולחשוב עם עצמך, האם זה באמת הקוד שלי? הוא השם. אולי אני יכול לעשות משהו יותר טוב. ואז נשאלת השאלה, ברגע שאנחנו מרגישים את הברנאוט הזה, מה אנחנו בתור מפתחים יכולים לעשות כדי לצאת מהמצב הזה?
לגמרי. אני יכול להגיד שאפילו היה בינינו שיחה, והיה לנו כל מיני רעיונות לפתח כל מיני מוצרים או מערכות קטנות, בהקשר הפודקאסט, בהקשר הייעוצים וליוויים שאנחנו עושים, לא משנה רגע ההקשר. ובגלל שלי יש פחות שנות ניסות ממך, אז אמרתי, יאללה, הזדמנות לבחון טכנולוגיות חדשות, הזדמנות לעשות דברים חדשים, ואתה כאילו, גם כי אתה בשלב קצת אחר בחיים, גם יותר מנוסה, גם בסטטוס משפחתי קצת אחר, וזה גם משפיע, וצריך להתייחס לזה שיש לך ילדה, ואני עדיין בלי ילדים, אז זה גם כמובן משפיע, זאת אומרת, הזמן שלך הוא הרבה יותר קצר, וזה גם כמובן משפיע, אז כנראה עברת מלא טכנולוגיה בחיים שלך, אז ללמוד עוד טכנולוגיה, יופי. עכשיו, יש אנשים שזה מאוד מאוד מרגש אותם. כאילו לבוא ולצאת מהקופסה, לצאת מהשבלון הזה של הטכנולוגיה הספציפית הזו והזו, וללמוד דברים חדשים ודברים ליד. ואז זה מרענן אותם, ואז זה מחדש להם. אולי זה גם משהו שמתאים לאנשים שהם יותר בתחילת הדרך, לדוגמה, או אנשים שהרבה מאוד זמן, גם אנשים שהם הרבה מאוד זמן עבדו רק בריאקט, פתאום לנסות משהו אחר, פתאום לנסות view, או גם בריאקט, יש הרבה נגיד צורות שאתה יכול.
בלי טכנולוגיות.
בסדר, אדיר.
לא, כי כבר קיבלתי איזה ביקורת של אנחנו באים מעולם הווב, וזה לא מדבר לכולם, ואני מקבל את זה.
בסדר, אז בוא נדבר על C++.
לא, כאילו בסדר, אתה יודע, מטאפורית, אוקיי.
כן, אז הרבה זמן, לא משנה, ועכשיו נגיד משהו נוסף. גם שאנחנו עושים את אותו דבר באותה טכנולוגיה, אני חושב שתמיד בכל טכנולוגיה יש צורות אחרות לעשות את אותו דבר, אוקיי? אם זה framework שמדברים, אם זה ספריות חדשות שעושות אותו דבר, אבל קצת אחרת, אם זה להרוז את כל הארכיטקטורה והפרויקט קצת אחר, להשתמש בשיטות העברות נתונים אחרות, אם זה דיבי רלציוני ודיבי של מונגו, ושיחה שאני פה נכנס לקטע טכני, אבל זה לא פרונט. ואז זה גם יכול לרענן. וכמה יכולים לעשות דברים אחרים. יש לך עוד דברים?
אז כן, אז אם אני אפילו טיפה מפשט את מה שאמרת, אז בעצם, קודם כל, אנחנו יכולים לבוא ולחשוב מה אנחנו יכולים להכניס ביום יום שלנו בעבודה. סבבה, אוקיי, הפרויקט משעמם, הקוד משעמם. אולי אנחנו יכולים להביא הצעה של לשלב ספרייה חדשה, כאילו איזשהו כלי חדש. גם אם אנשים נגד זה, אולי אנחנו יכולים לחשוב על פיצ'ר חדש. הרבה פעמים אם יש פיצ'ר חדש שיצאנו והוא יכול לתרום לביזנס, אולי גם יזרמו איתנו על זה. וגם אם לא זורמים, בגלל שזה שואב זמן וכרגע צריך לתעדף משהו אחר, בסדר, קחו את הפיצ'ר הזה. יש לכם איזה פיצ'ר מגניב שבא לכם לעשות, אמרו לכם שהוא יכול לתת ערך אבל אין זמן, קחו אותו, תעשו אותו בצד, בזמן שלכם, בבית, לטובת החברה, אני בטוח שיעריכו אתכם. אבל לפחות אתם, תרגישו שאתם ממשיכים להשתפר, ועושים עוד משהו שמעניין, ולא עבודה מונוטונית. עכשיו, מעבר לעבודה עצמה, וזה גם קצת מתקשר לפרק שעשינו על פרויקטים אישיים, אפשר לעשות פרויקטים אישיים. והפרויקטים האישיים הכי טובים, זה הפרויקטים שבאו מאיזשהו צורך שלנו. נתנו שם דוגמה ל, לא יודע, רשימת קניות שחשבתי לעשות. זה משהו בנאלי. אבל ברגע שאני בונה משהו מהכאב שלי, א', אני משתמש וזה תמיד מגניב ליצור משהו בידיים, מה שנקרא, כמו איזה נגר או חיית או כן, או דברים כאלה. אז גם אנחנו יוצרים. למה שלא ניצור איזה יצירת אומנות משלנו? נכון. הרבה מהפרויקטים הגדולים בעולם, האופן סורסים, התחילו מ... איזה בעיה כואבת קטנה שהייתה למישהו פרטי. אני חושב שזה אחלה דרך, לא?
אני אמרתי בפרק הזה שמפתחים הם פרובלם סולברים. הקטע של כתיבת הקוד זה תמיד הדבר הסופי. עכשיו, אני חושב, וזה מתקשר גם לסדנה שעברתי על מוטיבציה, כל אחד מאיתנו צריך לקום בבוקר ולחשוב מה הוא אוהב לעשות בחיים. לחשוב מה עושה לו טוב בחיים.
וואו, טל.
וזה לא חייב להיות קוד.
אתה יכול ללוות אותי? שמעתי שאתה עושה ליוויים פרטיים.
נכון, אני עושה ליוויים לאנשים שרוצים גם לעשות את הצעד הבא בקריירה, או שרוצים לשפר ולמצב את עצמם באופן קצת אחר בתוך הצוות. אני יכול להגיד לך שממש בימים האחרונים סיימתי ליווי עם בחור מדהים. הוא די חדש בצוות, איזה חצי שנה, באיזושהי חברה, והיה באיזשהו מקום קצת חסר ביטחון, ואמר, אני רוצה בגדול להתברג ולהיות מפתח מוביל בצוות, וגם לאיים מתישהו למשרת ניהול. ובניתי אותו תהליך על איך אני ממצב אותו בתוך הצוות, עוזר לו לזהות הזדמנויות שמונחות על השולחן, ועוד מעט נדבר על זה, כי זה גם מאוד מאוד חשוב בעניין של רומנטיקה. איך לזהות את ההזדמנויות על השולחן, להגדיל לעשות, והלכה למעשה בזכות ההזדמנויות האלה, למצב את עצמו כמפתח יותר טוב ממה שהוא חושב שהוא. אני יכול להגיד לך שבסוף התהליך, הייתה לו את השיחה התדירה עם הראש צוות, היא אמרה לו, אני שמתי לב שבחודשים האחרונים, הביטחון העצמי שלך עלה. עכשיו תבין רגע שהפידבק הזה שהוא קיבל מהבוסית שלו, שנתנה לו פידבקים גם טיפה הפוכים תקופה לפני, זה מאוד מאוד משמעותי. זה מאוד מאוד משמעותי בשביל הבן אדם הזה. אז זה תהליך שעברנו ביחד, ופירקתי איתו את האנשים שעובדים איתו בצוות, ואת ההזדמנויות שיש לו על השולחן, ואיך הוא יכול לזהות ההזדמנויות האלה ולהנגיש אותם יותר טוב. בוא שנדבר על זה. מה שרציתי להגיד זה שאנחנו צריכים לחשוב על מה אנחנו אוהבים לעשות שאנחנו קמים בבוקר. וזה לא חייב להיות קוד. זה יכול להיות, אני למשל, כטל מאוד מאוד אוהב לראות אנשים צומחים. אנשים סביבי שצומחים. בגלל זה אני מלווה אנשים, בגלל זה אני כותב תוכן, בגלל זה אני עושה את הפודקאסט הזה, בגלל זה אני עושה עוד הרבה דברים אחרים, כי אותי מעניין ללמד ולראות אנשים מצליחים. זה דבר אחד, יכול להיות שיש אנשים שמעניין אותם ללמוד, וגם אותי מעניין ללמוד, כל מה שאני עושה זה גם ללמוד. אז איזה אנשים שיפתחו את הניוזלטר האחרון שיצא, לאנשים שהם כנראה יהיו תמיד הכי מעודכנים בכל הדברים שיצאו עכשיו, ואנשים שירצו לנסות דברים חדשים ויקימו פרויקטים אישיים קטנים כדי להתנסות בדברים חדשים, לכו לכיוון הזה. ותעשירו את הצוות שלכם בכיוון הזה. תחשבו רגע איך אתם משלבים את מה שאתם אוהבים לעשות, מה שאתם כבני אדם, יחד עם המקצוע שלכם, כביכול שהוא כרגע, נכון לרגע מפתחים, זה גם יכול לשנות בהמשך. וברגע שאתם כל הזמן תהיו בחיתוך הזה, בין מה שעושה לכם טוב באופן אישי, לדרך שבה אתם עושים את זה, שזה דרך קוד, אתם תהיו מאושרים. הרבה יותר ממה שאתם עכשיו. כי אתם לא תעבדו בשביל מקום העבודה שלכם, אתם תעבדו בשבילכם. אתם תעבדו כדי לעשות לכם יותר טוב על הנשמה.
ואז זה קשור למוטיבציה.
נכון, לגמרי.
ראית איך חיברתי לך?
לגמרי.
איזה כיף. בא לי לתת עוד איזה טיפ שאני חושב שהוא חשוב. האמת היא, למה נזכרתי בו? דיברתי עם בחור, אני חושב שזה היה אתמול אפילו, מישהו שהיה אצלי במחזור הראשון של הסדנה.
איזה סדנה?
אתה לא עוקב אחרי בלינקדין?
לא.
חבל. כאילו, הפתעת אותי עכשיו. הכזבת לטובה. אז בקיצור, ככה ממש בזריז, יש לי סדנה שבה אני בסוף, אני עוזר למפתחים להצליח את כל תהליך חיפוש העבודה שלהם, בכל מיני טכניקות חדשות ומשונות שרוב הסגבים שהם עוד לא ניסו, אבל זה לא הסיפור. העניין הוא שבסופו של דבר דיברתי איתו, והוא התייעץ איתי, הוא אמר לי, תשמע, אני סומך על המילה שלך, על הדעה שלך, והוא מתחיל לספר לי שהמקום עבודה לא מצליח לתת לו את ה... את מה שהוא צריך כדי להתפתח, ולא רק זה, גם לא מקשיבים לו. אז חשוב לי להגיד שאם איבדתם את הרומנטיקה בגלל מקום העבודה שלכם, אל תהיו שם.
או, אם איבדתם את מקום העבודה בגלל התפקיד שלכם, שהוא כרגע פיתוח, או אולי בתוך צוות, אולי גם לא, עשינו שני פרקים מהממים על איך להתפתח מבחינת קריירה כמפתחים בכיוון של IC, ובכיוון של ניהול, ואתם יכולים לקחת משם השראה, ולחבר, ושזה יהיה חיבור בין הדברים שאתם אוהבים לעשות, אולי להיות מאותגר ולהתקדם בקריירה.
חייב לאתגר את עצמנו. תבינו שכשאתם מרגישים את הקושי, שאתם סובלים, שאתם בוכים על המקלדת מול המסך, זה אומר שאתם בעלייה.
ושאתם קל לכם, שאתם מפקים ומשעמם לכם, וסימן שיותר מדי נוח לכם, אתם בתוך אזור הנוחות שלכם, ובהכרח אתם נסוגים אחורה.
אז אני סופר מסכים עם מה שאמרת, ובגלל זה אני אומר, אם מקום העבודה לא מצליח לתת לכם, ואם אתם ניסיתם לעשות את זה במקום העבודה ולא נותנים לכם, אל תישארו במקום עבודה שלא מאתגר אתכם. זה חד וחלק. הייתי במקומות כאלה, לא הצלחתי להישאר יותר משנה, שנה וקצת. כי בסוף אתה מגיע ואתה, לא כיף לך, לא כיף לך. עכשיו, יבואו אנשים ויגידו, זה נורא פריבילגי להגיד את זה. יכול להיות שכאילו השוק עכשיו קשה, ולנו אין ניסיון, ולך יש ניסיון, וכל מיני דברים כאלה. אז מה, אתה ממליץ לנו עכשיו לעזוב את מקום העבודה?
ממליץ לכם לבדוק את האופציה.
כן, אז אני, בדיוק, אז אני אומר, בואו, אני אומר את זה באחריות קצת, כן? ואני אומר, אפשר בסוף לבדוק את האפשרויות, ועדיין, להמשיך במקום הנוכחי, זאת אומרת, רק אם יש עכשיו באמת בעיה של כסף, חס וחליל או משהו כזה, או כאילו, אני לא נכנס לאף אחד להקיש, זה לא העניין, אבל אם בא לכם להיות קצת אחראים, זה לא אומר שאסור לכם להתחיל לחפש. סבבה? אתם יכולים להישאר עדיין באותו מקום עבודה, אבל תתחילו כבר לחפש את עצמכם במקום אחר, במקום אחר שיאתגר אתכם. ואז תשאל את השאלה, איך אפשר לזהות כזה דבר? בתהליך רעיונות עבודה למשל, איך אני יכול לזהות מקום שמאתגר אותנו?
זה שאלה טובה, אבל אני רוצה רגע, בוא רגע נשמור אותה להמשך, כי אני רוצה רגע עדיין לדבר במקום העבודה שלנו. כמו שעבדתי עם הבחור הזה, יש לנו ים הזדמנויות לעשות יותר במקום העבודה שלנו, שהן סמויות מעין, וים הזדמנויות שפשוט מונחות על השולחן, ופשוט אפשר להרים. ואני יכול לתת הרבה מאוד דוגמאות, אם זה הקטון שיש בחברה. אוקיי? לבוא ולתת קצת אקסטרה ולתת משהו קצת אחר מהיום-יום שלך. אם זה לקחת קצת יותר ownership על פיצ'רים יותר מסובכים, או לחשוב על, אוקיי, הצוות שאיתי שמאפיין את הדבר הזה לא חשב על הדברים האלה והאלה, ואולי לעשות את זה קצת יותר טוב. יש לנו ימבה של טק-דאפ, שפשוט מחכים שמישהו ירים ויתעסק איתם, ופעמים זה דברים שהם קשים ממש, שלאף אחד אין כוח אליהם, הזדמנות להרים אותם. תזהו את ההזדמנויות שיש אצלכם, אוקיי? והחוכמה זה פשוט לזהות אותם ולהרים. והמקומות האלה, שהם בהכרח יוציאו אתכם מהשגרה, כי אתם הפרואקטיביים, אתם היוזמים פה, ואתם יכולים למצוא פה עניין חדש במקום העבודה שלכם. לפעמים, כמו שאתה אמרת, זה לא מתאפשר, כי המקום קצת מקובע, כי לא מעודדים את הדבר הזה, וזה באמת מקום ללכת אולי לאפשרות אחרות.
סבבה. אני רוצה לחזור כבר כזה למה שהעליתי מקודם, איך אני חושב שאפשר לזהות מקומות שהם כן יכולים לאתגר אותנו. אז כבר הגענו לרעיון, עברנו כמה שלבים, אולי אתה יודע מה, אפילו לפני שאנחנו מגיעים לרעיון פיזי, אנחנו יכולים אולי גם לשאול כמה שאלות בטלפון, וזה לגיטימי אני חושב, כאילו,
נכון.
מראיינים אותנו, אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לראיין גם את הצד השני, וחשוב שנבין את זה. ואני חושב ששאלה כמו, איך אתם משמרים את הידע במקום עבודה? האם יש עוד צוותים אצלכם שאפשר מדי פעם, כאילו כל כמה זמן להחליף צוות ולשנות כאילו את הכיוון שלי, כאילו אוקיי עבדתי על מוצר X, אחרי שנתיים, שלוש, ארבע, אני רוצה מוצר Y, יש לי את האופציה הזאת? יש מקומות כאלה. כל כמה זמן פיצ'ר יוצא אצלכם לאוויר? זאת אומרת, בניתי משהו, אני רוצה לראות אותו כבר, אתה יודע, בפועל לראות שאנשים משתמשים, בא לי לקבל פידבק, אם לא, אז מה, אם אותו פיצ'ר אצלי כמה, שבוע, שבועיים, כמה אפשר להיות עם אותו פיצ'ר? אלה למשל שאלות שיכולות לתת לנו מושג, האם אנחנו הולכים, עומדים להיכנס למקום שהוא מסוגל לאתגר אותנו. לאו דווקא עכשיו, אלא, זאת אומרת, בכלליות, בעתיד גם.
נכון, זה שאלות מאוד חשובות, וחלקם אגב נגענו בפרק עם יואב, כאילו שעוסק בעצם בדב אקספיריינס, אני חושב שהחלק של רומנטיקה או מוטיבציה, זה דברים שהם מאוד מאוד אינרנטיים בעניין הזה של דב אקספיריינס, ובאמת שווה לשאול כמה שיותר שאלות כאלה, זאת אומרת, איך לומדים אצלכם בצוות, איך משמרים את הידע, איך אתה כראש צוות מאתגר את חברי הצוות שלך, אולי אפשר לדבר עם חברי הצוות, ולדבר על ההרגשה שלהם, כמו שאגב ששואלים אותך הרבה פעמים כזה, אם יש איזו אי הסכמה בינך לבין הראש צוות שלך, איך תטפל בדבר הזה? כמובן, בדינמיקה שנוצרת ברעיון, נשאול סוג של שאלה דומה. אם עכשיו יש אי הסכמה בינך לבין איזשהו חבר צוות שלך, איך בחברה שלכם מעודדים את הדבר הזה, או שלא מעודדים את זה?
אפשר גם לשאול על... אוקיי, אני יודע מה הסטאק הטכנולוגי שלכם, אחרי שהבנו מה הסטאק הטכנולוגי, איזה גרסה אתם? פתאום אתה קולט שלפעמים אנשים נתקועים על גרסה מלפני שנתיים, שלוש, רגע, דינג, 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 דינג. אתה יודע, משהו כאילו נורה אדומה.
נכון.
עשיתי פעמון, אבל זה בעצם נורה אדומה.
נכון. זה ווי ווי ווי.
כזה? אוקיי.
משהו כזה. אז באמת לחשוב, זה נקודה טובה. עכשיו, אם גילו, תשמע, אנחנו עכשיו בתהליכים של שדרוג, אוקיי, אולי קצת פחות נורה אדומה. אבל זה באמת שאלות מאוד מאוד חשובות, שיכולות גם להכריע לאיזה מקום אתה עובר. קיצר, שאלות באמת באמת חשובות.
אז איך הרגשת הפרק, טל?
זה הפרק קצר, ומעניין, אבל זה פרק חשוב, כי אני חושב שקיינו פה הרבה מאוד טיפים על איך מוצאים סוג של עניין חדש, בהרבה מאוד שיטות. אז אחד זה היה לחשוב רגע מה אני אוהב לעשות בחיים, ולקשר בין הדרך שאני עושה את הדברים, שזה פיתוח לה, דברים שאני אוהב לעשות בחיים. שתיים, זה אולי לזהות את ההזדמנויות בתוך הצוות ובתוך החברה הקיימת שלנו. אגב, לא דיברנו על מעברים בתוך החברה, אולי אפשר לעבור לצוות אחר שיאתגר אותנו יותר. התפתחות מקצועית לתפקידים אחרים, אם זה IC, אם זה ראש צוות, אם זה מנהל מוצר, אם זה עוד תפקידים אחרים, זה יכול להיות מאוד מאתגר. ואם קלו כל הקצים, וזה ממש בסדר בעולם של היום, לא יודע, כל שנתיים, שלוש, ארבע, תשימו את המספר שלכם, איפה שנוח לכם, להחליף מקום עבודה, להתרענן, מוצר חדש, אולי גם כאילו סוג של שדה מקצועי חדש, או שדה ביזנסי חדש, ושם תוכלו למצוא את העניין שלכם מחדש.
מגניב. טל.
כן.
אני אוהב אותך.
אני גם אוהב אותך.
אני אוהב אותך יותר מהקוד שלי.
אני אוהב אותך כמעט כמו הקוד שלי.
טוב, יש לי לאן לשוף, זה בסדר, אני לא מושלם.
לאט, 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 לאט. חבר'ה, אם אנחנו נותנים, עושים לכם טוב על הלב, ואתם, לא יודע אם רומנטים אלינו, אבל אוהבים אותנו קצת, אז תאהבו גם קצת את החברים שלכם, ותשלחו להם את הלינק לפודקאסט, שגם הם ידרגו אותנו בחמישה כוכבים, וגם שהם ילמדו על איך אפשר להיות מפתחים טובים יותר, לאו דווקא בזכות הקוד שלכם. אנחנו פה בקהילה שלנו, לא טכני ולא במקרה. נשמח לשמוע על רעיונות לפרקים הבאים. אדיר מחכה, משתוקק לרעיונות שלכם. גם אני. והיינו פה על עוד פרק של לא טכני ולא במקרה.
לפני שמסיימים, המון תודה לגוגל קמפוס, אנחנו מקליטים אצלהם באולפנים, מתקנים פה מדהימים, ואם גם לכם בא להשתמש במתקנים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם להיות יוצרי תוכן לעולם ההייטק, דברו איתם, אפשר להגיע לפה ולעשות אחלה תוכן.
לגמרי, אז תודה רבה שהייתם פה, אני הייתי טל מוסקוביץ'.
אני אדיר קנדל.
והיינו לא טכני ולא במקרה, נתראה בפרקים הבאים. יאללה ביי.